הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בעדר היקר, מדבר על המלחמה נגד ההשכלה, מלחמה נגד התיקונים בדעת וההתבוללות. ומתוך הדברים הוא אומר, אמנם, לא רק מהלוחמים בפועל תצא העזרה העיקרית בעת מלחמת רוחות ותסיסת הדעות. כלומר, צריך ללחום בפועל כשיש מלחמת דעות, אבל צריך לדעת שלא המלחמה בפועל היא עיקר המלחמה. ממשיך הרב, העזרה העיקרית לא תצא כל כך מכתיבת מאמרים שהם מריחים ריח מלחמה. כי אם מניצחון של הקדושה, המוסר והצדק שמתגשמים בחיים ובמעשה. עיקר ההכרעה במלחמת דעות רוחנית היא כאשר הצד של הקדושה מצליח להגשים בחיים את הקדושה. ממשיך הרב, חכם גדול אחד, גאון בתורה, צדיק במעשיו וישר במידותיו, יפעל במהלך חייו ובהשפעתו הרבה יותר מאלפי מאמרים ודרשות מלהיבות. לכאורה, מי שדורש והוא כותב מאמרים, הוא לכאורה העוזר העיקרי במלחמת דעות. אומר הרב לא. כאשר מול השלילה ישנה במציאות נפש של תלמיד חכם שהוא חי את התורה, והוא לומד אותה והוא מלמד אותה והוא עונה לשאלות והוא מדריך, ואולי אפילו לא מכוון בפועל ללחום, הפעולה שלו היא הפעולה הגדולה ביותר. נכון? ישנם כלי מלחמה, ישנם מכשירים, אבל אלה רק עוזרים. הכוח הספרותי והשפעת הדרשה של תלמיד חכם ראויים תמיד להיות מתלווים אל השפעת החיים עצמם, להכשיר את הלבבות, ליישר את העקמומיות שבהם ולתאר את הדעות ואת המידות, לכוון ליבן של ישראל אביהם שבשמיים. החיים עצמם הרבה יותר יקרים, הרבה יותר פועלים, מאשר כלי ההסברה, שגם הם חשובים, אבל הם רק מסבירים את החיים עצמם. אבל כוח ההכרעה במלחמת דעות צריך שיהיה תמיד בסגנון החיים עצמם. העיקר הוא לא לדבר נגד, העיקר הוא להציב עמדת חיים שהיא באמת כולה חיובית, ובזה היא נגד השלילה. והרבה מן האור דוחה כמויות אדירות של חושך. על כן, ידע ישראל מאז כמה גדול הוא ערכה של תורה וערך תלמידי חכמים וצדיקים מצד עצמם. נכון, יש תלמידי חכמים וצדיקים שיודעים לדרוש דרשות ויודעים להתפלמס ולהתווכח ולהוכיח נגד השלילה, אבל עיקר הערך הוא המציאות של תורה ושל תלמידי חכמים. ועם ישראל יודע ומכיר את הערך שלהם, כי הכיר בהרגשה נאמנה כמה הספרים החיים הללו מחיים את רוחו. יש דיבורים של תלמיד חכם, אבל יותר מזה, עצם מציאותו זו הימצאות של ספר תורה חי. ובהתאם לאותו עניין, מסביר הרב ציודה, מה שאומרים, יהי רצון לקיים בנו חכמי ישראל וכולי, בכל מקומות מושבותיהם. שואל הרב ציודה, אם אתה מתפלל שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו חכמי ישראל, כי אתה מכיר את הערך של תלמיד חכם, את השפעתו, את סגולתו, אז למה אתה מסיים בסוף? בכל מקומות מושבותיהם של תלמידי חכמים. אם אתה רוצה השפעה מתלמידי חכמים, אז תבקש לקיים בנו חכמי ישראל, בכל מקומות מושבותינו. ומה אתה אומר? יהי רצון וכולי, לקיים בנו, תלמידי חכמים, בכל מקומות מושבותיהם. מה זה עוזר לי שהוא שם? אומר הרב ציודה, ערכם של חכמי תורה, כלומר, ערכם הגדול, השלם, המוחלט, הוא מצד סגולתם האישית בעצם מציאותם, ולא רק בתועלת שימושם לנו בכל מקומות מושבותינו. אם היינו מבקשים לקיים בנו חכמי ישראל בכל מקומות מושבותינו, אז אנחנו חושבים על עצמנו. כי אנחנו צריכים שיהיה תלמיד חכם נוכח בסביבתנו, שהוא יוכל להדריך אותנו, ונוכל לשאול אותו, והוא יוכל לתת לנו שיעורים. אבל זה השפעה מספר 2 של תלמיד חכם. ההשפעה מספר 1, לקיים בנו חכמי ישראל, בכל מקומות מושבותיהם. הוא יכול לגור בבני ברק, לשם הדוגמה, והשפעתו היא על כל הארץ, אולי על כל העולם כולו. הלילה, ליל תתוו בחשוון, זהו היורצייט של אחד מגדולי ישראל, שנפטר לפני 69 שנה. רבי אברהם ישעיהו קרליץ, זכר צדיק לברכה, המכונה החזון איש. איש ראשי תיבות, אברהם ישעיהו קרליץ. הרב נריה, זכר צדיק לברכה, כותב על הרב קוק, שמתוך שהיה הרב קוק מלא בשקידת התורה, היה לו גם יחס מיוחד לשקדנים אחרים. ולכן, כאשר בסוף ימיו של הרב קוף, של הרב קוק, בקיץ תפריש צדיי, כבר נודעה המחלה המסוכנת שהכריע אותו וסיימה את חייו כאן עלי אדמות, נכנס הרב נריה אל הגאון החזוניש. ודיבר איתו, שאל אותו החזון איש, מה שלום הרב? אמר לו הרב נריה מה שהרופאים אומרים. ואז העדימו עיניו של החזון איש וזלגו דמעות. והוא אמר לרב נריה שהוא רוצה לנסוע לירושלים לבקר את הרב, הוא מבין שסופו קרב. למחרת נכנס הרב נריה אל הרב קוק זצ"ל, ואמר לו שהחזון איש רוצה לעלות מבני ברק לבקר אותו. אמר הרב, החזון איש בדור הזה הוא יחיד הדור בשקידתו הגדולה בתורה. השקידה של החזון איש אין דומה לה. יחיד הדור בשקידת התורה. ואני חושש לביטול תורה שלא עבורי. שהחזון איש ייסע בימים ההם מבני ברק לירושלים, יתבטל יום שלם מלימוד. אמר הרב, אני לא רוצה, לא רוצה לפגוע בשקידה של יחיד הדור. ובקובץ אגרות חזון איש חלק ג' אנחנו מוצאים תשובה מרתקת שעוסקת בהצלת אדם מישראל. הצלה פיזית. אומר החזון איש שאם אפשר להציל פיזית, תתאמץ, תעשה את זה. ואם אי אפשר, אז כנראה מה שנשאר לך זה להתפלל ולהרבות בתחנונים, שזה פועל לא פחות מאשר ההשתדלות הפיזית. ואז כותב החזון איש, צריך על פי שכל, שיהיה שיקול דעת נכון, שאם אתה יכול להציל מישהו על ידי פעולה פשוטה, ואינך עושה את זה, אתה עובר על לא תעמוד על דם רעך. מי שרואה אדם טובע בנהר, הוא יודע לשחות, והוא משער שאם הוא יקפוץ הוא יוכל להציל אותו. אבל במקום זה הוא עומד בצד והוא אומר תהילים, עומד ומתפלל. אומר החזון איש, הרי זה שופך דמים, לא תעמוד על דם רעך, תקפוץ לנהר, תציל אותו. אבל אם אין בידו להציל, אדם שלגמרי לא יודע לשחות, או שהמציאות היא כזאת שהוא מעריך שאין מצב, אז תעמוד בצד ותתפלל, כי זה מה שאתה צריך עכשיו. הוא מביא על זה מקורות מדברי חז"ל. ואז מדבר החזון איש על הצלת נפשות מבחינה רוחנית, והוא נותן עיקרון מאוד מאוד חשוב. וכשם שאיברי האדם מתחלקים לפעולותיהן, לא כל האיברים שלנו עושים אותן פעולות. יש עין רואה, אוזן שומעת, ידיים, יש להם כישרון של מעשה, ידיים עסקניות. כך אומר החזון איש באותו ציור, העם כולו הוא כגוף אחד, אלא שהכוחות של העם כולו מופיעים באישים נפרדים, וכל איש צריך למלא תעודתו. אומר החזון איש, אתה לא שומע בעין, ואתה לא רואה באוזן, אלא אתה עושה כל פעולה באיבר המתאים. ועם ישראל הוא בנוי איברים איברים. הוא אמנם גוי אחד בארץ, אבל לגוי האחד הזה בארץ יש איברים איברים, וכל איבר, כלומר כל קבוצה, כל מפלגה, כל איש צריך לעשות את תעודתו, את ייעודו, את מטרתו, בשם כל ישראל. מוסיף החזון איש, ואם בני תורה יהיו עמלים בתורה לאמיתתה, יזכו להציל הרבה ילדים והרבה אנשים מהירורי עבירה וכפירה וכיוצא בזה, על ידי שפע קודשם, בהשתפך רוח טהרה בעולם. אם אפשר לקום ולפעול ולהעביר איזשהו סמינריון או משהו, זה בסדר. אבל גם בלי זה, עצם המציאות שבתוך העם כולו יש איברים כאלה שהנשמה תלויה בהם, שהם עסוקים בלימוד ובקדושה, אז שפע קודשם משתפך בעולם, והוא מציל. ובסביבה של בעל תורה אמיתי, הדבר ניכר לעינינו, כמה ההשפעה מרובה יש לו על אנשים רבים, גם בלי השתדלות מעשית. וכמו כן יש רשמים על הרחוקים, שאין עין הרואה מרגשת בם לדקותם. כך העריך החזון איש את פעולתה של התורה, ומכנה את הישיבות באיגרת אחרת, מבצרי התורה, מבצרי עוז, להקמת תלמידי חכמים, שהם חשובים וחיוניים לדור כולו. זכותו תגן עלינו, אמן.